הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כל חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן.
ערב המהדורה המרכזית, הטבח בירושלים. ארבעת נרצחי הפיגוע הבוקר בבית הכנסת בני תורה בשכונת הר נוף בירושלים הובאו לפנות ערב למנוחות. הרב משה טברסקי, הרב אריה קופינסקי, הרב אברהם שמואל גולדברג והרב קלמן לוין, השם יקום דמם. הלוויה רוויה בכי ודמעות, מלאה באמונה יוקדת וצידוק הדין. מצבם של שניים מפצועי הפיגוע מוסיף להיות אנוש, פצוע נוסף במצב קשה, עוד שישה פצועים מושפזים במצב בינוני וקל. ראש הממשלה כינס התייעצות ביטחונית שבה הנחה להרוס את בתיהם של המחבלים שהיו מעורבים בטבח הבוקר. הנחיות שניתנו כבר בעבר טרם יצאו אל הפועל בשל בעיות משפטיות. שרשרת הפיגועים בירושלים הובילה את המשטרה והעירייה להחליט היום על תגבור מערכי האבטחה בעיר. בתוך כך ממשיכה המשטרה להדוף עשרות ערבים מפירי סדר במזרח ירושלים. היום פתחו 250 נהגים ערבים של חברת אגד בשביתה בירושלים ושיבשו את הסדרי התחבורה בעיר. הטבח בבית הכנסת, הערב המהדורה נביא את הקולות, התרחשות הפיגוע שלב אחר שלב וגם את רגשי ההלם והיגון שעוטפים את היהדות החרדית בארץ ובעולם. את המהדורה עורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני יוסי אייזנטל, רועי קנטן וסגי פרלמוטר, כאן באולפן אבי ממרן. שש וחצי בבוקר, רחוב אגסי, שכונת הר נוף בירושלים. המניין הקבוע התכנס כרגיל בהיכל בית המדרש בני תורה קהילות יעקב בראשותו של רב הקהילה הרב רובין. בשעה שבע, רסן אבו ג'מאל ועודאי אבו ג'מאל, שני מחבלים תושבי ג'בל מוקבר שבמזרח ירושלים, חנו את רכב הסקודה שלהם בסמוך והתמקמו מול בית הכנסת, ממתינים שבית המדרש יתמלא בכמות גדולה יותר של אנשים. רבע שעה אחר כך 25 מתפללים שהשתתפו במניין סיימו את תפילת 18. החזן הקבוע, הרב רוני אילן, שאינו כהן, יצא ליטול את ידיו. על פניו חלפו שני המחבלים שפרצו פנימה בקריאות וואלה אכבר.
אני רק שומע עיריות, ואז כמה שאני בידיים חשופות, אז אין לי הרבה מה לעשות, ומנסה למלט את עצמי ועוד כמה אנשים שגם כן השתמשו בפתח הקדמי של בית הכנסת, הפתח השולי יותר, ודרך שם ניסו להתרחק מלהיות קורבן לירי, לירי ולגרזינים של המרצחים. זהו. הדבר הראשון שאדם ללא נשק עושה, זה מנסה להתקשר לאנשים שיש להם נשק, וזה מה שעשינו. ואחרי, אני חושב, 20 שניות המשטרה והמד"א ידעו זה שיש פה אירוע.
כשאחד מהם פותח באש לעבר המתפללים והשני מסתער על אנשים אחרים בצידו השמאלי של בית המדרש עם סכין קצבים בידו האחת, ממשיכים המחבלים במסע ההרג והרצח. יוסי ברון, אחד המתפללים.
שני מחבלים נכנסים לתוך בית הכנסת, אחד חמוש בנשק חם עם יריות לכל עבר. אני יושב בצד השמאלי האחורי של בית הכנסת. היריות החלו לפני כניסתו. שהקוטה לא אכבר, אנחנו מבינים, אני מבין שיש אירוע פה. תוך כדי נכנסים למרכז בית הכנסת, יריות וסכינים לכל עבר. אני מסתתר בסמוך לשולחני. בנקודה מסוימת אני מתכנן להימלט החוצה. תוך כדי יציאת המילות שלי, אחד המחבלים הסכין מופיע מולי. מפרידות בינינו השולחן והכיסא. אני נסוג לאחור, חוזר כביכול למקומי. המחבל פונה ימינה בכיוון אחר, אני מביט כמה שניות שוב לראות שהפתח של דרך המילוט שלי החוצה פנויה, משאיר את הטלית מעליי ובורח החוצה.
הרב אברהם שמואל גולדברג והרב קלמן לוין, השם יקום דמם, נפגעו ראשונים במרכז בית המדרש, כשהאחד מהם נרצח במבואה של בית הכנסת.
אני הייתי באמצע, אני עדיין לא סיימתי, אולי רובם כן סיימו, ואז אני שומע את השתי יריות מחוץ לבית הכנסת, ואחר כך הוא נדע לי שהוא הרגו מישהו שם בחוץ, לפני הכניסה לבית הכנסת, ואחר כך הוא נכנס לבית הכנסת, אני שומע את היריות ביותר חזק, אז אני שם לב שהם כבר בפנים. אז אני מסתובב ואני רואה שהוא מתחיל לראות בטווח מאוד קצר לכולם.
מסע הרצח ממשיך. מישהו מנסה להימלט החוצה ונפגע מסכינו של המחבל. החלו צעקות וקריאה לעזרה. הרב משה טברסקי, השם יקום דמו, מנסה להסתתר מתחת לשולחן, נורא ונרצח. הרב אריה קופינסקי פותח במנוסה, אך יריות המחבל תופסות אותו בפתח בית המדרש. השם יקום דמו. חלק מן הנפגעים נורו, אחרים נחתכו מסכין הקצבים, ויש מי שחטף משניהם. כך יוסף, אחד המתפללים.
אחרי ש-20 שניות בערך נכנס השני עם סכין ממש של קצבים כזה, ענק. מעציגים כמו של שחיטה, משהו יותר שמן. וגם כן הוא התחיל להתפרע לכל הכיוונים. אז לקח כמה שניות גדולות עד שמישהו, איזה בחור אחד, תפס אומץ והרים כיסא וזלק לו. והמתפללים ניסו קצת לעשות משהו, אבל לא כל כך הצליחו, כי הוא המשיך לראות. ואנחנו רואים כי בסוף הם הרגו אותם ברחוב, ובבית הכנסת אף אחד לא עשה לו כלום. ואז אני מנצל קצת את ההזדמנות ואני בורח מהדלת השנייה.
בשעה 7:17 מתקבלת קריאה ראשונה לעזרה במוקד המשטרה ובמוקדי ההצלה. עקיבא פולק, פרמדיק של מגן דוד אדום, מגיע הראשון לזירה.
הגענו למקום, אני רואה בחור בחוץ יושב בתוך טלית ותפילין ספוגה בדם, וחתכים מאוד מאוד עמוקים מכל הכיוונים עליו. הוא אומר לי שירו בו, אני לא איך ירו בך, זה נראה שחתכו אותך. ובמקביל יצאתי קשר עם המוקד, והם אמרו לי לנסות לראות מה קורה בפנים. אני מתקדם לתוך הבית כנסת, אני עולה את המדרגות עם הפרמדיק השני ינקי אגליך, שנינו עולים את המדרגות, אני רואה בן אדם שוכב על הרצפה שמולי דם ענקית. איך שאני מגיע לפצוע, לבן אדם הזה שוכב על הרצפה, טבעתי אותו במכנסיים ומשכתי אותו לכיוון הכניסה, ואז הפכנו אותו לראות חי מת, התחיל פתאום ירי לכיווננו, רצנו החוצה, אני קפצתי את המדרגות, הפרמדיק ינקי מסכן לא הצליח, נפל, שבר את הקרסול, ונפל לפני הדלת של הבית כנסת. אני רצתי להתחבות מהרצה, אני שומע ירי לכיוונו. אז רצתי עם עוד חובש בשם ג'קי ורטה, שנינו יצאנו מהמחטה, רצנו אליו, משכנו אותו אלינו, קודם כל עשינו אותו מאחורי מחטה, באותו רגע הגיעו השוטרים, הקיפו את כל הכניסה.
הפצועים הרבים שהתבוססו בדמם בתוך בית המדרש קיבלו עזרה רפואית רק אחרי מספר דקות.
קשה לדעות אם זה פצע ירי או פצע של סכין חודרת או משהו אחר, אבל פה היה אפשר לזהות מה ירי ומה פגיעה של כלי נשק אחר קר. אז הבדלנו בין הנפגעים וידענו להגיד ממה זה נפגע ומה זה נפגע ולדעת את הטיפול העולם לכל דבר.
תוך דקות בודדות הגיעו למקום שני שוטרי תנועה שהיו במקרה באזור ונתקלו במחבלים כשאלה יצאו מבית הכנסת על מדרגות מבנה בית המדרש. בין השוטרים למחבלים התנהל קרב יריות. שני השוטרים נפצעו, האחד באורח קשה והשני באורח בינוני. שוטר נוסף מהמטה הארצי שמע את הקריאות בקשר והגיע לזירה. הוא ירה במחבלים ונטרל אותם. את המראה מחוץ לבית הכנסת מתאר הרב שלמה בן לולו, שכן שגר מול בית הכנסת.
ואילה השכן בריצה ואומר לי מהר 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 תזמין משטרה, תזמין משטרה כי יש יריות. תחיבו מיד, הרמתי טלפון למשטרה ויצאתי למרפסת ואני רואה הכל מלא שוטרים ומגן דוד וכל הכל מלא. ואני רואה אחד היה פצוע ממש כמו שצריך, שוכב על הרצפה חוץ מבית הכנסת, מדמים, ואישי צועקת, למה לא לוקחים אותו? תראי כמה אדם יוצא ממנו, תראי כמה אדם יוצא ממנו. בינתיים אני רואה שהמחבלים יורדים, והשוטרים עמדו בצד ימין ככה שמורים, וירו עליהם. אחד היה לו גרזן, סכין, כמו של קצבים, נפל על יד זה.
אחר כך התגלו המראות הקשים. גופותיהם של הנרצחים מתבוססות בדמם, עטורים בתפילין, עטופים בתליתות, שכובים על הארץ. דם בכל פינה. תליתות, סידורים, ספרי קודש, כולם מגואלים בדם. התמונה הקשה הזכירה לכל מי שביקר בבית המדרש מראות קשים מההיסטוריה של עם ישראל.
הרבה יותר הרוגים, אבל התמונה הזאת פשוט... אני לא זוכר תמונות כאלה כמו מאז השואה. פשוט לראות יהודים בשיא התפילה מוכנס מחבל אבל ומרצץ אותם ועם הספרים, עם התפילין, עם התופים ממש תופים בתוך התליס מתפילין על הידיים, על הידיים ועל הידיים והראש והתורות המשכובים ממש 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 תמונות שאנחנו זוכים מהשואה.
החזן בתפילת שחרית הבוקר בבית המדרש קהילות יעקב בהרנוף, הרב רוני אילן, הינו בעל תשובה. בעברו טייס קרב בחיל האוויר, והוא מעביר היום אולי את המסר החד ביותר.
אז אולי כולם כדאי שידעו, כיוון שאדם עם רקע צבאי כמו שלי יכול להגיד בביטחון שלא היה שום קשר בסיבור הביטחון, וזה לא שאלה של שמירה, זה לא שאלה של סינונים לא טובים במעברי הגבול, וזה לא שאלה של... להעמיד אדם עם תת מקלע בכל מניין ומניין. כל הדברים הללו הם זרים ורחוקים, ומי שמשתמש בסיסמות הללו הוא רק זורה חול בעיניים. האמת היא אחת ויחידה, בורא עולם הוא זה ששלח את האנשים המכוערים האלה בשביל להרוג אותנו כשאנחנו עוסקים בעבודה אליו, וזה אומר שאנחנו לא עובדים מספיק טוב. אני ואתה ואולי כל אחד ששומע, אנחנו לא עובדים אותו מספיק טוב. המצוות שלנו יכולים לראות יותר טוב, התפילה שלנו יכולה לראות ולהישמע בדבקות יותר גדולה, ואנחנו צריכים פשוט להתחיל לחיות יחד עם השם יתברך. מי שכואב לו יותר מכולנו, יותר מלאלמנות ול-24 יתומים ולכל הידידים מהמניין ששיקלו את החברים הכי טובים שלהם, זה השם יתברך. הוא בעצמו כואב לו יותר מכולנו, והוא שלח אותם, משום שהוא אומר ככה אתם לא יכולים להמשיך. וכל עם ישראל, אם הוא רוצה לטיפ טיפה לטובת הנרצחים ולטובת עצמו, אז צריך פשוט לקחת את הלקח הזה ולהבין שהלקח הוא לא ביטחוני, הוא לא מיליטנטי, הוא לא לקח נקמני, הוא רק לקח רוחני, אחד ויחיד. בואו ונשובה אל השם, קראו לבבכם ועל בגדכם.
לפנות ערב, המונים ליוו בירושלים את הקדושים השם יקום דמם. יתומים, אלמנות, תושבי שכונת הרנוף, מתפללי בית הכנסת, עמך בית ישראל. עין לא נותרה יבשה. כך התנו של הרב שמואל גולדברג זועק שיצא נשמתו כשהוא דבוק בקודש, כשהוא עם תפילין, עם תלית, מחובר לקדוש ברוך הוא.
ויצא נשמתו באמצע תפילה מוטף בטלס ותפילין דבוק בקדוש ברוך הוא.
עבודה בשופו יוי 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 וינגוי.
הרב ירחמיה לוין, בנו של הקדוש הרב קלמן לוין, זועק על מיטת אביו.
בסך הכל באת לשאול שאלה את הרב, ומחבלים רצחו אותך. אנחנו מאמינים באמונה שלמה שזה קבירת השם יתברך, כי אם לא אתה לא היית מגיע לשאול בתרומה תוך רגע.
הרב אריה קופינסקי, היום בהלוויה על אחיו הקדוש, במילים שריגשו את כולם.
אריה, בכל השמיים תהיה פעם מנית יושר גם למשפחה, למשפחה האהובה והילדים, ומיד יפסיקו בכל הצורות. באמת אנחנו באמת רוצים לקדוש ברוך הוא שמספיק כבר, אנחנו די לנו מהצורות ותליץ מהשעה. זהו.
וכששקעה השמש לפני שנסתם הגולל, נשמעה אמירת קדיש, כזו שאי אפשר לשכוח, כזו שלא שומעים בכל יום.
המרכזית עם אבי ממרן.
ובסופו של יום מר ונמהר שכזה, אנחנו רוצים לשוחח עם הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו. שלום לכבוד הרב.
שלום וברכה.
אנחנו שומעים את ההספדים, את אמירת הקדיש של ילדים רכים, והסיפור כולו, הטרגדיה, הטבח המצמריר, הכואב, הקשה הזה, מעלים הרבה הרבה שאלות בתוך הלב שלנו כיהודים, ואולי יחד עם הרב גם נשאל את השאלות וגם נקבל את התשובות.
תראה, קודם כל לכן הלב נקרא, אתה שומע את הילד שבהתחלה צריך ללמד אותו, ובהמשך הקדיש פתאום הוא כבר אומר, ואתה שומע את הקולות, ורק המחשבה על היהודים שעומדים בתפילה, כל המושגים הללו של תלי, תפילין, והנה פתאום דמים, זה דבר שלא נתפס, כואב בצורה לא רגילה. אבל אני אגיד לך דבר אחד, שבבוקר התמונה הראשונה שחשבתי לעצמי בראש הייתה דווקא התמונה של ישיבת חברון בפרעות תרפ"ט, ואני אגיד לך מה הנקודה. אני לא מדבר רק על המושג של בני תורה שנרצחים על ידי מפגעים, אני מדבר על דבר נוסף. הרי כשהם רצו לעשות את זה בחברון, בעיר הקודש חברון, הם ניסו ורצו להרחיק ולפגוע ביהודים, וממש לומר שלא ייזכר שם ישראל עוד. מה קרה? כתוצאה מכך, יש ישיבת חברון ויש עולם תורה גדול שקם ופרח כתוצאה דווקא מאותה התנהלות שלהם. אז הישיבה אמנם עברה לירושלים, איבדנו נשמות גדולות, אישים מיוחדים, אבל בפועל הישיבה גדלה, פרחה, קמו לה סניפים, תלמידים רבים של כל העולם היהודי. זו התשובה האמיתית שלנו, זו המציאות, מנסה אותנו הקדוש ברוך הוא. שמענו מקודם את המילים הכל כך נוגעות ללב של בעל התפילה הכהן, שיצא ליטול ידיים לעבודת הקודש כדי לומר ישם לך שלום, והנה הוא נתקל מולו בשני מפגעים. הוא אומר, קדוש ברוך הוא כנראה אמר לנו שצריכים להתפלל בדבקות יותר, לעבוד אותו טוב יותר. אז אנחנו יודעים שזו התשובה האמיתית. התשובה האמיתית היא חיזוק שלנו בתפילה ואמירה לאותם מפגעים. לא רק שלא פגעתם במניין הזה, אלא אתם לא תצליחו, כי בפועל עוד מנייני תפילה, תפילה יותר בעומק, ועוד תוספת של חיזוק קדושה, זו התשובה היהודית העמוקה, האמיתית והוותיקה, שהיא זו שמחזיקה את העם לדורי דורות.
ויש משמעות הרב שהפיגועים האחרונים נוגעים וקשורים לאנשים שומרי מצוות, אולי זו דווקא המשמעות שהחובה עלינו להתעורר בעת הזו.
בוודאי, אני חושב בוודאי. אנחנו צריכים לזכור את הדבר שהקדוש ברוך הוא הרי אומר לנו, אנחנו תבדקו את עצמכם, ראו, בקרובה יקדש. דווקא כשאתה שומע את השמות, ואני גם מכיר בשניים מתוך הארבעה, אז אתה מכיר ואומר, אישים כאלו הם אלו שנבחרו כעולות, כקורבן. זאת אומרת, אנחנו צריכים לבחון עצמנו ולשאול מה יש לנו לשפר. בהתמדה, בהקפדה, מדובר דווקא בכנסת, אז אולי דווקא באמת תפילה. דווקא לחזק את עצמנו יותר ויותר בנושא של תפילה, כמו שצריך, של תפילה בזמנה, תפילה ששומרת על זמני תפילה, זמני קריאת שמה, בתפילה עמוקה יותר, שימת לב למילים, בלימוד תורה. המושג שנקרא בני תורה, והמושג שנקרא בית כנסת, בית כנסת זה מקום שבעצם מתכנסים בו לתורה ולתפילה, ולחסד. אז אולי אנחנו צריכים להוסיף עוד קצת אצלנו, ודווקא תמיד טוב שיאמר אדם מה אני יכול לעשות, מדוע עליי נגזר כך, ואיך אני יכול לשפר כדי להגיע למצב של לזכות שהקדוש ברוך הוא את הגזרה הקשה הזאת יסיר מאיתנו.
ואם בעת הזו הרב, בעקבות הטבח הקשה הזה בבית הכנסת, צריכים גבאי בתי הכנסת לדאוג להבטחה, לאמצעי שמירה שונים?
אני לא מסכים. זה בחוץ לארץ קיים, אתה רואה את זה בחוץ לארץ, ושם אתה שומע ורואה את השמירה מבחוץ, ואתה צריך להזדהות ולקבל אישורים. אנחנו פה בארץ הקודש, אנחנו פה בבית שלנו, בבית שהקודש ברוך הוא הנחיל לאבותינו, וזו ארץ חמדת אבות שחלמו עליה דורות, והנה שבו אליה בנים. בארץ הזאת צריך הצבא לעשות את שלו, המשטרה צריכה לעשות את שלה, הם צריכים את ההשתדלות שלהם לעשות, אבל בתי הכנסת כשלעצמם צריכים לעשות את המאמץ האמיתי, וזה ניסה לבבינו על כפיים אל כלב השמיים.
כשאנחנו מדברים על פיגוע קשה שכזה, וכמובן שהוא מגיע כתוצאה בין היתר מהסתה הקשה שיש בקרב הערבים, בתקשורת הערבית נגד היהודים, קוראים להם ומסיתים אותם לצאת ולטבוח, ואנחנו ברקע מדברים בימים הללו על סוגיית הר הבית. ולא שמענו את דבריו של הרב בעניין הזה.
למה לא? אם לא שמעתם, אז
אולי נשמע.
זהו, אני אמרתי מילים מאוד מפורשות. המצווה של מורה מקדש, מצווה גדולה, שמוטלת על כולנו כל הזמן. אמרתי את זה, חזרתי ואמרתי את זה, גם כשאישררתי במועצת הרבנות הראשית את ההחלטה של הרבנים הקודמים שקדמו לי, והעליתי זו לדיון, ואז אמרתי, אני מבקש לאשרר, וכל הרבנים חברי המועצה הסכימו, כי בסופו של דבר מוטלת עלינו חובת מורה מקדש. אז מי שלצערי לא שומע לנו ונכנס מלא מהעם היהודי, אז לצערי זה לא דבר שתלוי בי. אבל העם היהודי בוודאי שצריך לעשות מאמץ גדול לשמור על קדושת המקום. אבל למה אנחנו מסיפים את זה לשם? האם זה בגלל אלה שרוצחים הם רוצחים בגלל הנקודה הזאת? אלה שרוצחים רוצחים בגלל שיש להם איבה ותנאה כלפי עם ישראל, כלפי העם היהודי, והאיבה והשנאה הזאת אכן מלובה בהסתה. אז היום מצאו את הר הבית, מחר יעלולים חלילה לחשוב על משהו אחר ולהסית למשהו אחר, ואני חיפשתי ומהבוקר ממתין לשמוע את אחד ממנהיגי הדת המוסלמים שמתבטא נגד, שמתבטא על המושג הזה של אמונה, חופש אמונה של אדם, אפשרות לקיים את מצוות דתו. איפה אחד מהם שיגיד מילה? אני לא מצליח להבין את השתיקה הרועמת והבוטה הזאת. כי בסופו של דבר נשאלתי בכלי תקשורת שאינו דווקא מהציבור שומרי תורה ומצוות, ואמרו לי, מה יש לי במסגדים גם כן? אמרתי לה, רגע, רגע, קודם כל בואו נבחין. כשמדובר שם משהו בודד שאני בכלל יודע אם עשה זאת יהודי או לא. אבל גם אם כן, מיד קמים ומגנים והכל. אני רוצה לשמוע את המוסלמים עומדים ומגנים את העובדה שעומד אדם בתפילה. ראית פעם מישהו מפריע לערבי, למוסלמי, לכרוע חמש פעמים ביום באיזה מקום שהוא רוצה בארץ ישראל ולעמוד בתפילה? מישהו הפריע לו פעם בדבר הזה? אז אתה בא ומדבר על מלחמת דת? הם פשוט מחפשים לעמוד ולפגוע, ואנחנו צריכים, ואנחנו בשם השם נזכיר.
וצריך שוב ושוב לקרוא גם לשוליים שבתוכנו שלא לנצל את הרגעים הללו חלילה ולקחת את החוק לידיים ולבצע פעולות נקם.
אני רוצה לבקש בנקודה הזאת עוד יותר מזה. אם הם חלילה יעשו זאת, הם יסיתו את הדיון והם ייתנו חלילה לכל מיני כאלו שמתחבאים ועוד לא מגנים וכאלה שמסיתים, הם ייתנו להם חלילה הצדקה. לא הצדקה אמיתית, אבל יהיה להם תירוץ לצורך העניין. בוודאי שלא. חס ושלום שאף אחד לא יעשה מעשה שאינו מותר על פי תורה. חס ושלום שלא יעשו מעשים שכאלו. אנחנו נמשיך בשלנו ונזכור היטב את דברי בעל התורים שקושר את סוף שבת חיי שרה עם תחילת פרשת תולדות. כתוב שם בסוף פרשת חיי שרה, אלה שני חיי ישמעאל. ואז מסתיימת הפרשה על פני כל אחד נפל, ומיד אחר כך, ואלה תולדות יצחק בן אברהם. תולדותיהם של צדיקים, צאצאיהם ומעשים טובים. אז אומר הבעל התורים, מתי נהיה שהמציאות הזאת, מתי תהיה המציאות של על פני כל אחד נפל? כאשר נזכה כולנו לחזק בקרבנו את ואלה תולדות יצחק בן אברהם.
אכן, דברים שיוצאים מן הלב ונכנסים אל הלב של כולם. הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, תודה רבה לכבוד הרב.
תודה ובשורות טובות.
אנחנו פונים אל כתבנו בנצי לזרוביץ', שלום בנצי. מיד יהיה איתנו בנצי, נפנה לכתבנו ענייני צבא וביטחון קובי פינקלר, אתה איתנו?
כן, בהחלט.
אתה איתנו. קובי, בסוף היום הזה, אם אנחנו מצליחים לסכם ולהבין, משטרת ירושלים כמובן מעלה כוננות, אבל גם בעוטף, מסביב, הצבא וכל מה שנלווה, כי אין בעצם כתובת ממוקדת שאליו מפנה היום ישראל אצבע מאשימה.
נכון, זאת בדיוק הנקודה המרכזית שעימה מתמודדים כל ראשי מערכת הביטחון, למעשה מן הבוקר הזה, אבל למעשה כבר בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, זאת הנקודה המרכזית, זאת המחשבה המרכזית של כל גורמי הביטחון, איך אנחנו שמים את הדגש על מקודה כזאת ואחרת. אז מה שיעשו הערב ומה שיעשו מחר זה הרבה יותר לחץ על הארגונים השונים. אם דיברנו על החזית העממית שלקחה אחריות על הרצח הזה, על הטבח הזה, אז הרבה מאוד פעילות כנגדם, הרבה מאוד שימת לב גם לארגון החמאס שלמעשה הולך ותופס תאוצה ונפח ביהודה ושומרון, למרות כל הפעילות הגדולה במבצע שובו אחים. יחזרו גם לימים של שובו אחים עם הרבה מאוד לחץ על הארגונים הללו, אבל בראש ובראשונה התביעה תהיה והלחץ יהיה, אני מניח שגם נשמע את זה מנתניהו בעוד כמה וכמה דקות, הלחץ יהיה כלפי אבו מאזן. אם היום אנחנו שומעים גם את שר הביטחון, גם את המפכ"ל וגם את השר לביטחון פנים שמאשימים ומצביעים בצורה ברורה על אבו מאזן, מצד שני שומעים את ראש השב"כ שאומר שראש אבו מאזן הוא לא הכתובת בדיוק, אז ברור לכולנו שאומנם מחלוקות יש בתוך המערכת הזאת וכל אחד משרת את הצדדים שלו, אבל בראש ובראשונה נותנים גם את החבל הזה, נותנים גם את החוט הזה, את שתי החוט הזה, גם לאבו מאזן, לאנשי הרשות הפלסטינאית. נכון, ישאלו את עצמם המאזינים ששומעים אותי עכשיו בערב הזה, ששומעים אותנו כאן ברדיו כל חי, מה אנחנו צריכים לשים את יאבנו על הרשות הפלסטינאית. אז במקרים מסוימים, אתה מטיל את האחריות גם על גופים אחרים, כי בסופו של דבר, להביא עוד 1,000 שוטרים, עוד 2,000 שוטרים לירושלים, זה לא הפתרון האמיתי, כי סך הכל יש הרבה מאוד נקודות. הפעילות בשטח תיראה ותתממש ביתר שאת בתקופה הקרובה, אבל בשורה התחתונה, שירות הביטחון הכללי, משטרת ישראל והמערך המודיעיני כולו, ניצב באמת בפני בעיה שספק אם מחר מוחרתיים יש לה פתרון.
אוקיי, שאלה אחת לסיום קובי אליך. אנחנו שמענו היום אמירות גם של מפכ"ל המשטרה, של השר לביטחון פנים, של כל צמרת הביטחון במדינה. אם אני מסכם את מה שאני שומע מהם, אין להם פתרון באמת ממשי כדי למנוע פיגועים כאלה בעתיד.
פתרון לפיגועים כאלה בעתיד אין להם, אבל ההסתכלות היא במעטפת הגדולה ביותר. תשמע, אם משפחות היום בבית לחם יוצאות, וזה בשליטה שמשותפת לנו ולפלסטינאים, יוצאות ומחלקות פרחים, סוכריות, ממתקים, מיני מתיקה לאזרחים, ואומרות שהבנים הללו שגרמו לטבח הם שהידים, מיד צריך לעצור אותם ולתת את התמונה הכוללת. זאת המציאות שיכולה להיות. באמת למפגע הבודד הזה אין, אבל היום זה הרבה יותר מאשר מפגע בודד. לכן דיברנו על זה שנינו במשך כל השעות הקשות ששידרת בצורה כל כך כואבת, בצורה כל כך תבונתית. דיברנו על כך שהפעם זה שונה, מכיוון שהפעם ישנו איזה ארגון מסוים שעומד מאחורי הדבר הזה. זה לא משהו נקודתי, לכן דברים כאלה תהיה אפשרות להתמודד. אבל ראינו גם את הטבח ואיתמר בדיוק בעוד חודשיים, 3 שנים לטבח הזה, ושלוש שנים לאחר מכן שוב חוזר על הטבח כדוגמה זה בירושלים.
אכן, שיהיה סוף לדברים הללו. קובי פינקלר, כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה לך על הדיווחים גם לאורך כל היום. תודה בשלב הזה.
תודה.
עכשיו אנחנו אל קהילת בני תורה בשכונת ארנוף, הקהילה שספגה את המכה הקשה הזו ונמצאת ביגון ובאבל כבד. שלום לרב חנוך הרשוביץ. הרב חנוך הרשוביץ?
נכון, שלום וברכה וערב טוב.
ערב טוב. חבר קהילת בני תורה בשכונת ארנוף. על הפיגוע עצמו שמענו, על הנרצחים נשמע ועוד כמובן ששמענו. אנחנו רוצים לדבר על החיים, על אלו שמחר בבוקר ממשיכים להתפלל במניין של קהילת בני תורה בשש וחצי בבוקר, מביאים לשם את ילדיהם בראש מורם וממשיכים לגבש את הקהילה. מה עובר עליכם היום?
התחושות כמובן קשות מאוד. אנחנו מצד אחד מבכים מות אנשים אוהבי תורה, אנשים שהמכנה המשותף שלהם, שהם שמים את תארת הקודש והבלי העולם מצד אחד בצד בצד, והם אנשים שמה שמחבר אותם לקהילה ומה שחבר את הקהילה כולה זה באמת תורה, עבודה וגמילות חסדים. חוברים בקהילה הזאת מצד אחד אנשי תורה, תלמידי חכמים גדולים מפארי ירושלים, מכל מיני ישיבות, כוללים וכדומה, כאשר בראש הקהילה עומד הרב רובין ששמו הולך לפניו, הן כפוסק, הן כמורה הלכה, ומצד שני חוברים גם אנשים שעובדים לפרנסתם, יגעים, אבל יחד עם זאת, הליכות התורה ונשמת התורה חוברים להם יחד. ופה השילוב היקר הזה והמיוחד הזה משתלב בקהילת בני תורה, ואני בטוח, כמו שאמר הרב רובין היום באספד, שמצד אחד דרכי ציון אבלות, אבל מצד שני, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה כי יש שכר לפעולתך. הפעולה הזו שהקדושים האלה יקדשו את הקהילה וירוממו אותה מהצד השני וישפכו שיח לפני בורא עולם, שכל בני הקהילה גם יבשעו מהצרות, הם אלה שיאחדו את כולם יחד. אני בטוח שאנחנו כולנו מצד אחד מתאחד, ומצד שני זה ייתן סוג של התעלות ליגון כולם.
אין מה לומר בימים כאלה, גם אין האמת מה לשאול, כי גם מי שלא חבר בקהילת בני תורה בשכונת ארנוף, אי אפשר להתעלם, זה נוגע בכל אחד, הטבח הקשה הזה. ואני רוצה לשאול אתכם, הרב הרשוביץ, אולי מוקדם עדיין לשאול, אבל אולי צריך לעשות משהו גם כדי להנציח את מה שקרה היום, למען ידעו הדורות הבאים שבני תורה נלקחו מאיתנו היום, כאשר הם מותירים יתומים וכאב כל כך גדול.
אכן אני חושב שיש טעם רב בדברים שאתה אומר. אני בטוח שגם בראשי עברו נקודות כאלה למחשבה. 24 יתומים, 4 אלמנות. זה מזעזע. וכל אחד עם הסיפור המיוחד שלו, וכל אחד עם האנשים, סתם, עצם העובדה שמדובר פה בארבעה אנשים שכולם בעצם עולים לארץ. כלומר, הם כולם, מה שאנחנו קוראים חוצניקים. אמנם לא זה מכבר, אבל כולם אנשים שקידשו את עצמם בביאה לארץ. אנשים מיוחדים, כל אחד יש לו חן מיוחד לעצמו וכל אחד מכאן, וזה לא לשם לתפארת המליצה, הם היו אנשים מיוחדים שבמיוחדים. הם בגמילות חסדים, הם בתורה, כל אחד בגוון המיוחד שלו. וודאי שיצטרכו להנציח את זה, וודאי שיצטרכו לדבר על זה, וודאי שזה, כמו שאמרתי קודם, גם יחזק ואת הנקודות הללו יצטרכו ללבות את האש המיוחדת הזאת של כל אחד. אבל יחד עם זאת אנחנו חייבים לזכור ולהזכיר לכולם, כי ידוע שעשיו שונא ליעקב. אנחנו חייבים לזכור את זה, אנחנו כל הזמן מדברים שיהיה יותר טוב ושלום וכו'. צריך לזכור שכנראה אנחנו נמצאים במקום אחר, אנחנו נמצאים בפרשיות השבוע שאנחנו רואים את הניגוד של עשיו ויעקב שנולדים, וזה מושך בעטיבו של זה. ואנחנו צריכים לדעת את זה, ולדעת לייקר את המיוחד שכאשר יעקב עולה, עשיו יורד, והנדנדה הפוכה, אנחנו צריכים להיות במקום הגבוה ולא במקום הנמוך.
וזו ההזדמנות, הרב חנוך הירשוביץ, לשלוח לכם, בני הקהילה, תושבי שכונת הרנוף, בני האזור, בני המשפחות, עם ישראל כולו, שולח לכם תנחומים, מתפלל יחד איתכם, מתחזק יחד איתכם, וכולנו מצפים לגאולה השלמה ולתחיית המתים. שנשמע בשורות טובות. תודה רבה לך, הרב הירשוביץ. בעוד דקות אחדות צפוי ראש הממשלה למסור הצהרה לתקשורת, נעביר אותה כאן בשידור חי, ועד אז מקבץ קצר של פרסומות.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
ובסוף היום הזה ראש הממשלה בנימין נתניהו התייצב מיד מול המצלמות והתקשורת והישא דברים, ככל הנראה הצהרה קצרה שקשורה לסוגיה הביטחונית, אולי העברת מסר גם לפלסטינים ואבו מאזן. ממש בעוד שניות אחדות ראש הממשלה ייגש אל הדוכן במשרד ראש הממשלה, וכאמור עיסה שם דברים. שמענו היום מלבד דברים של שרים בכירים, גם את צמרת צהל משר הביטחון ומטה, וגם את צמרת המשטרה מהשר לביטחון פנים, המפכ"ל ואחרים, שמדברים שוב ושוב על שני דברים: סוגיית ההרתעה כלפי מחבלים פוטנציאליים הבאים, וגם סוגיית ההבטחה היומיומית של תושבי ירושלים ובכלל. כשאפשר לסכם את האמירות שלהם לאורך כל היום, ברמה הביטחונית אין תשובה למפגעים בודדים, כל רגע צפוי חלילה יכול לפצוח מחבל כזו או אחר במסע של דריסה או הרג עם כלי נשק קרים, מבלי שאפשר לדעת מבעוד מועד עליו, מידע מודיעיני קשה לקבל עליו, כך אומרים היום הגורמים הללו. אבל כן מגברים מרנות, מעלים כוננות, מעלים עוד ועוד כוחות לירושלים, ומנסים בתוך כל הכאוס הזה שנוצר גם במזרח ירושלים וגם בשכונות אחרות שבהם יש מדי יום הפרות סדר, לנסות ולאתר דווקא את אותם מפגעים שבאים לפגוע פיזית ולבצע פיגועים בישראל. שני המחבלים שביצעו את הרצח והטבח היום בבית הכנסת בשכונת הרנוף הם תושבי ישראל בעלי תעודת זהות כחולה, מה שהקשה עוד יותר על איתור של אנשים כאלה מבעוד מועד. באים לשכונה שאינה נמצאת בכלל באזור קו התפר, יודעים היטב לאן הם באים, מוכרים בשכונה הזו, עבדו בה, וזה בהחלט יוצר סיטואציה בעייתית וקשה לכל מה שקשור לסוגיית המודיעין או למידע מוקדם בפיגוע מהסוג הזה. והצד השני של העניין, מלבד הגברת הבטיחות, זו סוגיית ההרתעה. שמענו היום גם גורמים משפטיים שאומרים כי למרות ההצהרה של ראש הממשלה היום כי יש להרוס את בתי המחבלים, הוא כבר נתן הצהרות כאלה בעבר מספר פעמים, אבל הבתים של המחבלים עדיין עומדים על טילם. הסיבה המשפטית היא שמונעת את הרס הבתים. משפחתם של המחבלים עותרות לבגץ אחרי עתירה כזו, בגץ מוציא צו ביניים שאוסר את הריסת בתי המחבלים, וכך עוברת שנה ושנתיים ולא קורה דבר. ולכן שרים היום, חברי קבינט ביטחוני, העלו את העניין הזה, כי צריך להרוס את המחבלים באותו יום באופן מיידי, כדי שזה יעביר מסר למחבלים פוטנציאליים הבאים. שמענו גם היום קריאות של שרים, גם של השר נפתלי בנט ואחרים, שקוראים לגרש את משפחותיהם של המחבלים מן הארץ לכל מקום ולכל מדינה בעולם, ובלבד שלא יהיו בארץ, כולל שלילת הזכויות שלהם בביטוח הלאומי ובמוסדות המדינה. כך אווירת הדברים היום בזירה המדינית ביטחונית, וכשאנחנו מנסים לנתח את התמונה הקשה הזו של פיגוע אחר פיגוע, אנחנו רואים בירושלים פיגועים קשים כאלה, כמו פיגוע הדריסה, פיגוע הדקירה, היום הטבח בשכונת הרנוף, המכנה המשותף של אותם רוצחים, כולם תושבי מזרח ירושלים, רובם בעלי תעודת זהות כחולה, מבלי להתכונן, מבלי להשתייך לאיזשהו ארגון, יוצאים מבתיהם ומבצעים את הפיגוע הזה. קשה מאוד לדעת על כך מראש או לעצור אותם. בעניין הזה כאמור רק תפילות ורק התעוררות. הדבר היחיד שעם ישראל לאורך כל הדורות השתמש בו כדי למנוע פיגועים. מיד ראש הממשלה נושא דברים, הרב אליעזר אוכברגר איתנו, שלום לך.
שלום וברכה.
אתה לא רק תושב השכונה, אתה גם חבר מנהלת ארנוף, חבר מועצת עיר. אנחנו נדבר איתך עד שנתניהו יפתח בדבריו, ואז נשוב אליך אחר כך. אני ככה אומר לך את זה כבר בהתחלה, אבל מה נאמר, הרב בלייזר?
אין הרבה מה נאמר, ואני אגיד לך, אחרי יום כזה, חוץ מאשר לפקוד ולפקוד ולפקוד. אין הרבה. אנחנו מכירים בשכונה את הבית כנסת כמובן, את האנשים, את התושבים, את ההרוגים. אני שמעתי קודם את חנוך, את חנוך רשוביץ, שהוא גם מאוד מוכרת בשכונה, והוא גם מתפלל שם בבית הכנסת, וגם הוא מכיר כמו כולנו. מה אני אגיד לך?
הרב רוכברגר, בוא נעצור בנקודה הזו, תישאר איתנו על הקו, בוא נראה מה יש שנשמע ביחד, מה יש לראש הממשלה לומר היום לעם, ונחזור אליך מיד. הנה דבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.
נתניהו מיד
ממשרד ראש הממשלה.
שממוקדת בירושלים. היום באמצע תפילת שחרית, כשהם עטופים בתליתות ותפילין, נטבחו ארבעה רבנים, ארבעה יהודים תמימים וטהורים, אברהם שמואל גולדברג, משה טברסקי, ארי קופינסקי, קלמן זאב לוין, יהי זכרם ברוך. אנחנו שולחים תנחומים למשפחות שלהם, אנחנו שולחים איחולי החלמה לפצועים, ובהם שוטרים גיבורים שבפעולתם מנעו אסון כבד עוד יותר. חיות האדם שביצעו את הטבח הזה באו טעונים בשנאה ובהסתה, שנאה תאומית והסתה תאומית, נגד העם היהודי ונגד מדינתו. החמאס, התנועה האסלאמית והרשות הפלסטינית מפיצים אין ספור של עלילות ובדותות נגד מדינת ישראל. הם אומרים שהיהודים מתמאים את הר הבית. הם אומרים שאנחנו מתכוונים להרוס את המקומות הקדושים בו, שאנחנו מתכוונים לשנות את סדרי התפילה בו. הכל שקר. והשקרים הללו כבר גבו מחיר יקר מאוד. הם גבו את חייה של תינוקת בת שלושה חודשים, חיה זיסל בראון, תינוקת שהגיעה מהכותל ביקור ראשון עם ההורים שלה שרצו להודות לאלוהים.
מיד נמשיך לשמוע את דבריו של ראש הממשלה. ראש הממשלה, הנה
הוא התאבד. ממצאי הדוח הפתולוגי שפורסמו ברבים מוכיחים זאת חד משמעית. הוא התאבד. אבל זה לא מונע מאותם גורמים מסיתים להפיץ את עלילת הדם כאילו הוא נרצח בידי יהודים. וההסתה הזאת תרמה את חלקה לטבח המזעזע שבוצע הבוקר במקום קדוש בזמן תפילה. אבל מה שמזעזע זה לא רק האכזריות של הטבח, אלא גם צהלות השמחה בעזה ובבית לחם ובמקומות אחרים. שם מחלקים ממתקים, מניפים גרזנים באוויר, משבחים את השהידים. אמנם הפעם אבו מאזן גינה את מעשה הטבח, וטוב שכך, ואני זוכר שהוא גם גינה את רצח שלושת הנערים, אבל זה לא מספיק. כי בהמשך של אותו משפט גינוי, על הטבח היום, הוא קשר את זה למעשים דמיוניים שאין להם שום שחר, שישראל כביכול מבצעת בהר הבית. ברחבי הרשות הפלסטינית יש הסתה יומיומית, שעה שעה. שם לא רק הופכים את הרוצחים השפילים ביותר לגיבורי התרבות הפלסטינית, יש הסתה בלתי פוסקת נגד עצם קיומה של מדינת ישראל, נגד ביטחונם של אזרחי ישראל. כל הזמן, בבתי הספר, בתקשורת, במסגדים, בכל מקום. וזה שורש הסכסוך. הסירוב להכיר ולחנך לקיומה של מדינת היהודים. בשבוע שעבר אני נסעתי לירדן ונפגשתי שם בפגישה חשובה מאוד באמן עם מלך ירדן אבדאללה ועם מזכיר המדינה ג'ון קרי. אנחנו קראנו יחד להרגעת הרוחות ולהשבת השקט. לצערי התשובה שקיבלנו מהרשות הפלסטינית היא הכרזה על יום זעם בירושלים. והנה היום כולנו ראינו את התוצאה. העולם מביט בטבח הזה, אבל לצערנו, אינו דורש מהפלסטינים להפסיק את ההסתה הפרועה נגד ישראל, שהיא שורש הסכסוך. אני קורא לכל ראשי המדינות של העולם התרבותי. אני רוצה לראות זעזוע. אני רוצה לראות תוקעה. תוקעה עמוקה, בלתי מתפשרת. של מעשי הרצח הללו של ישראלים, של יהודים. אל תפלו בין דם לדם. כשיש מעשי רצח אחרים, אתם מאבים את אותו זעזוע. אתם מוקעים את זה ומגנים את זה. אבל כשאני רואה תינוקת קטנה, בת 3 חודשים נרצחת, כשאני רואה את היהודים הללו מתפללים בתליתות, בבית כנסת, מקום קדוש לנו, כשם שכנסייה קדושה לנוצרים, כשם שמסגד קדוש למוסלמים, אני מצפה לשמוע לפחות את אותה הוקעה, או בעוצמה בלתי מתפשרת, או בלתי מסויגת. לצערי, יש כאלה שעוד מתעקשים בימים אלה, להעניק לפלסטינים פרס בדמות הכרזה חד-צדדית במדינה פלסטינית, שכלל אינה מכירה במדינת היהודים. אנחנו לא נסבול את המציאות הזאת. נלחם בטרור וננצח אותו. אנחנו נחזיק את החוק, הסדר והביטחון לכל רחובותיה של ירושלים. הנחיתי הערב להרוס את בתי המחבלים שביצעו את הטבח ולזרז את הריסת בתי המחבלים שביצעו את הפיגועים הקודמים. הנחיתי להגביר את האכיפה ולהחמיר את הענישה נגד המסיתים. וכן להוציא אל מחוץ לחוק ארגונים מתסיסים. וכן הנחיתי להגביר את ההבטחה ברחבי ירושלים. לצד הפעולות ההתקפיות, יש גם פעולות הגנתיות. אזרחי ישראל, אני קורא לכם לגלות יותר נכון, ערנות מרבית, ולכבד את החוק. כמדינה, נבוא חשבון עם כל הטרוריסטים ועם משלחיהם, אנחנו כבר הוכחנו שאנחנו עושים זאת. אבל אסור לאף אחד, לקחת את החוק לידיו, גם עם הרוחות סוערות, וגם עם אדם בוער. אנחנו במערכה ממושכת במלחמה נגד הטרור השפל, שלא התחיל נגדנו היום. הטרור מלווה אותנו לאורך כל שנות המפעל הציוני. תמיד יכולנו לו, וכך יהיה גם הפעם. יש מי שמבקש לעקור אותנו מארצנו ומבירתנו. הם לא ישיגו את מבוקשם. אנחנו בקרב על ירושלים, בירתנו הנצחית. בקרב הזה צריך לאחד כוחות. זהו צו השעה. ותמיד ידענו להתאחד ברגעי מבחן. צריך לשים בצד את כל המחלוקות הקטנות ולהתאחד סביב הדבר הגדול. הגנה על ירושלים, הגנה על ביטחון אזרחי ישראל. אני חושב שזה מה שאזרחי ישראל מצפים מאיתנו ברגע זה. לעמוד יחד, כאיש אחד, מלוכדים, מאוחדים. מה שנדרש בעת הזאת, זה אחדות לאומית.
אוי, בבקשה.
אדוני ראש הממשלה,
כך דבריו של ראש הממשלה. עכשיו נתניהו יענה לשאלות קצרות של שלושה מכלי התקשורת. אנחנו מנסים לסכם את המסר של נתניהו וקצת מתקשים. נתניהו פונה לאזרחי ישראל לא לקחת החוק לידיים, למדינות העולם לגנות, מדבר בכאב על הפיגוע. אין כאן איזושהי כותרת משמעותית בדבריו. אז אנחנו עם הנקודה הזו נחתום את השעה הראשונה. נצא עכשיו למהדורת חדשות השעה 8, נשוב אחר כך עם סיכום הדברים וגם עם המשך המהדורה המרכזית. תודה לצוות שלנו, אסתי פלד העורכת, סגי פרלמוטר על הביצוע הטכני, ולכם מאזינים יישארו איתנו, מיד שווים.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן.
אנחנו שווים אל השעה השנייה ביום הקשה הזה. שמענו את דבריו של ראש הממשלה, שמענו על הפיגוע הקשה, הפרטים והתיאורים. עכשיו נותר לנו, כיהודים מאמינים, בני מאמינים, גם לדעת מהו צידוק הדין, וגם לדעת איך מגיעים באמת לאותה נקודה של אמונה וידיעה ברורה, שגם מה שקרה נעשה כדי להאיר אותנו ונעשה לטובתנו. מי שיעזור לנו להגיע להבנה הזו, הרב הגאון, הרב מנחם שטיין, שלום לכם כבוד הרב.
שלום עליכם, כן.
אנחנו מדברים על צידוק הדין, אנחנו מנסים להתחזק, מנסים להתעורר, אבל צריך באמת איזה סטארטר שיניע את הלב.
כן. זה יום קשה מאוד, זה יום שאין מי שלא מתעורר, אין מי שלא בוכה, אין מי שלא מזועזע מכל הסיטואציה, על כל היבטיה. וכאן, מתוך המצב הזה, כפי שאמרו רבותינו, מאין יבוא עזרי, במצב של התחושה של אין עונים, מאין מקף, מתוך המאין הזה שמבינים שלא שייך להעמיד שומר בכל מניין ובכל קהילה, כפי ששמעתי שהבעל תפילה באותו מניין, הטייס בא לתשובה, אמר כאיש מקצוע שמבין בביטחון, זה מביא אדם נורמטיבי למסקנה שהמגרש של הפעילות נמצא כלל במקום אחר. אבל הייתי רוצה להקדים קודם כל ביחס לקדושים הללו, שחייבים פה להפריד בין העניין איתם לבין הדין הכללי והזעזוע הכלל עולמי. הם קדושים וטהורים, הם זכו לדרגה מעבר להיותם מי שמתו על קידוש השם רק בגין היותם יהודים. צריך לדעת שהם זכו למעלה נוספת. הם הגיע זמנם לעלות לשמיים, כל איש לפי גילו, לפי התוכנית שאלוקים התווה לו. אדם יכול, אין מי שנשאר פה תמיד. כל אחד בסופו של דבר עולה ונותן דין וחשבון. אבל השאלה היא איך הוא עולה. יש מי שעולה תוך כדי שהוא ישן או אוכל או עושה כל פעולה או לא עושה פעולה. יש יחידי סגולה שנגזר עליהם לעלות מתוך מצווה. על זה אמר רבי יוסי בגמרא במסכת שבת, דפקוף יוטט. אשרי מי, הוא כותב שם, יהי חלקי עם מיתי בדרך מצווה. הוא מאחל לעצמו, רבי יוסי, שכשיגיעו ימיו למילויים, הוא יעלה תוך כדי מצווה. והם זכו לא רק אתם תוך כדי מצווה, בבית מקדש מעט, מאותרים בתפילין ומאותפים בתלית, ובאמצע תפילת העמידה, אני רוצה להזכיר בהקשר הזה דבר, שמיד עלה לי, כשהיה הפיגוע הנוראי במרכז הרב, במקום שם בקריאת משה, זה היה ביום חמישי בלילה, ליל שישי, לאחר שבוע היה שם אירוע גדול של ציון השבעה, הגיעו המונים למקום שם, להיכל בית מדרש במרכז הרב, ואני זוכר איך שמעתי מפיו של הרב, מהרב עובדיה יוסף זצל, מרן זצל, שהגיע וכל העולם רצה לשמוע את מוצא פיו, מה יגיד מרן על אירוע כזה? לרצוח בדם קר שמונה צעירים בספרייה שם, וחיכו למוצא פיו, היו שם האמאות והאחים והאבות והמשפחה וכלל ישראל. ואני הייתי בדרכי, שמעתי את זה בשידור ישיר מפיו, הוא אמר כך, אני רוצה לספר לכם דבר, ואני אומר, אני רוצה לומר את זה ממש כמעט, כמעט אותו תוכל, אותם דברים שלצערנו חוזרים ונשנים פה. אני הייתי מקורב, אמר הרב עובדי הזצל, הייתי מקורב לרבינו אבא בסלי, הקדוש רבי ישראל הבוחצר. ורבא בסלי היה לו שכן, כך הוא סיפר, שסיפר לו אבא בסלי, כמובן מי לא אהב את הרב עובדיה, אבא בסלי אהב את הרב עובדיה, סיפר לו משהו אישי, וזה הוא סיפר לכל הקהל. הרב סאלי אמר לרב עובדיה, היה לי שכן, ממש באותה קומה או באותו בניין שהייתי גר בנתיבות, ששם לא היה שלום בית. היה ניכר שהזוג הזה לא חי בשלום, והשכינה מהם והלאה. לא יכלתי לשאת את זה. ביקשתי שמישהו ירגן שם שלום בית. אמרתי, יש לי אח, הבא בחקי. אח של הבא סאלי, רבי יצחק אבוחצירא, היה הרב של לוד ורמלה, והוא שלח אליו איזשהו שדר, טלפן, שלח שליח, אמרתי לו, עשה טובה, בוא. אתה איש דברים, אתה רב עיר, אתה יודע לעסוק בזה, יש לך שפה שנונה. תבוא, תשכין שלום, תגיד שאתה שכח שלי, תגיד שאתה שליח שלי, ואנא ממך, תעשה את הפעולה, תבוא ותשכין שם שלום. כמובן, הבבחה כי שמע את הדברים, לקח מיד מונית, נסע מרמלה לנתיבות, דפק בדלת, אמר, אני האח של הבבא סאלי, השכן הקדוש שלכם, באתי לעשות לכם שלום בית, שמעתי שיש פה חוסר שלום בית. הם קפצו משמחה, ברוך השם, הם חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, ברוך השם שמישהו אכפת לו ובא. ישב שעה עם האישה, שעה עם הגבר, שעה נוספת עם שניהם, סיכם את הדברים על הכתב, החזיר את השכינה למקום, כולם ססו ושמחו, נסע חזרה למקומו, ובדרך חזרה תאונת דרכים, נהרג הבבא חקי, והנהג, וכל הארץ, זה היה לפני כ-40 שנה, הזדעזעה תק פרסה על תק פרסה. זה היה שוק שלא יתואר. אומר הרב עובדיה לכל הקהל, הבבא סאלי אומר לי, בכיתי ימים ולילות, למה אני הייתי באמצע? ידעתי שהכל משמיים, לא צריך להגיד לנו שהבבא סאלי יודע מה קורה בשבילי רקיע, אבל למה היד שלי הייתה בדרך? למה זה עבר דרכי? למה לא קראתי לרב בבאר שבע, רב בנתיבות, רב באופקים, רב באשקלון? מה התרחתי את אחי לבוא מלוד רמלה לזה? למה ההתפטירה שלו, ההיארגות שלו, הייתה דרכי? לא יכלתי לנוח ולשקוט עד שהגיע אליו אחיו בחלומו. מספר הבבא סאלי, בא אליי אחי, הבבא חקי, כולו בורא, כולו מאיר, כולו מאושר, ואומר לי, אחי הקדוש, רבי ישראל, תפסיק לבכות, מה אתה כל כך מצטער? אתה יודע איזה זכות עלתה בחלקי, שכשמלאו ימי, עליתי, לא מתוך סיום מסכת, אלא מתוך סיום של מצווה של השכנת שלום ובניית מקדש מעט בתוך בית יהודי. תפסיק, אתה מצער אותי בזה שאתה כל כך בוכה. מגלגלים זכות על ידי זכאי, אתה היית פה זכאי שבאמצעותך התקיים במה שאמר רבי יוסי בגמרא בשבת קוף יוטט, יהי חלקי מי שמת בדרך מצווה. כל מה שנאמר, כך באמת מזכיר הרב קניבסקי בספרו בפרשת השבוע, דווקא בחיי שרה, איך ייתכן שעל ידי עניין של עקדת יצחק נפטרה שרה? הרי זה לא נראה איך זה, איפה השלוחי מצווה אינם נזוקים? אומר הרב, מביא עוד הוכחות מכמה מקומות בשס, הביא מורנו רב חיים, שלוחי מצווה אינם נזוקים, פירושו שהמצווה לא תגרום למוות. אבל אם הגיע הזמן שלו לעלות לשמיים, הרי אף אחד לא נשאר פה לתמיד, אז אשרי מי שעולה תוך כדי בשורה שבנה של שרה נעקד. אשרי מי שמסיים מצווה תוך כדי עולה לשמיים, ובמעמד עליון אומרים לו שלום עליכם, תראה, הוא בא עם התפילים פה, הוא מודם ממש בשנייה אחת ושם. אז מבחינת הקדושים ברור שהם הגיע זמנם, והבורא יודע השם ימי תמימי, ונחלתם לעולם תהיה. ובקדושים האלה בחר לא רק להיות קדושי עליון שאין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם, אלא גם לעלות תוך כדי, לא שהוא מסתובב בשוק ונהרג באיזשהו פיגוע במחנה יהודה רחמנא ליצלן, אלא תוך כדי שהוא עוסק בתפילה בעמידה לפני מלך. הנקודה שאנחנו רוצים לדון בה ולחזק את עצמנו זה בהיבט הציבורי. החי ייתן אלי בו, אל תפקו למת, אומרת הגמרא מועד קטן, אל תפקו למת יותר מדי, הבורא יודע מתי לשים פה בן אדם, מתי לקחת אותו, לשם מה הוא בא, אדם הוא תיקון, כידוע תינוק זה אותיות תיקון, הוא תיקן ועלה. אנחנו המזועזעים, בכו בכל ההולך, בכי זה מלשון מבוכה, כך אומר רבנו הרד"ק בספר השורשים שלו, אנחנו במבוכה, אנחנו בבלבול, אנחנו במצב של חוסר אונים, וזה מוליך אותנו אל איזשהו חשבון נפש ציבורי. ודאי שכמו שאמר אמר דאטרה הרב רובין בשל הקהילה, אף אחד לא ידפוק על חזהו של השני, כל אחד שיזבוק בעצמו, מעוטטים לו, מעוררים אותו, לא נותנים לו לנוח, לא נותנים לו להתעסק בעניינים השוטפים שלו, לא מאפשרים לנו פשוט, מזעזעים אותנו כמו אבא טוב שיודע שאם הבן ירדם יקרה לו אסון, אז הוא כל הזמן דוקר אותו ודוקר אותו כדי שלא ירדם, כדי שיחיה. כל אחד שידאג ויחשוב במה אני צריך חיזוק, במה אני צריך את השמירה שלי, באחדות ישראל, בנושא של בריחה ממחלוקת, בנושא של שמירה על מכשירים. שמעתי את הרב בניהו שמואלי, איך שהוא זעק במלוא, בנעמת ליבו במהלך היום, זה צריך לשמוע דרכי, תוציאו את המכשירים הטמאים, זה מסלק את ההשגחה עלינו, תחזיקו, אם אתם כבר מחזיקים איזשהו מסך, שהוא יהיה חסום כדת וכדין, מסך לא חסום או מכשיר טלפון שמכיל את כל אתרי התועבה, מסלק השגחה. כל אחד צריך לחשוב בעצמו מה הוא צריך חיזוק. הנושא הציבורי שאנחנו צריכים להתמקד בו זה בעובדה שהמגרש איננו נמצא בשטח הביטחוני. למרות שוודאי צריך להשתדל, כמו שאין קורלציה בין זיעה לבין לחם, ואף על פי כן הבורא אומר, תזיע בזיעת הפך תאכל לחם, לא כתוב בזריעתך, בחרישתך, בקצירך. מה שנגזר על האדם פרנסה זה מה שיהיה לו. רק הוא צריך לשלם את המס, העולם הזה נמצא במהלך של אסתר, אתה תעשה את ההשתדלות שלך, ואין שום חפיפה בין רמת ההשתדלות לרמת התוצאה, התוצאה נגזרה. אנחנו חייבים להבין שההשתדלות הביטחונית צריכה להיעשות על ידי אנשי המקצוע, אבל זה הכל בגדר פורי המס. הבורא משוחח איתנו, ואנחנו חוזרים על החוזה הזה פעמיים ביום בברכת, בתפילת, בקריאת שמע. אנחנו חוזרים על חוזה שלנו עם אלוקים. אלוקים עושה איתנו חוזה בבעיה עם שמוע, והחוזה הזה הוא כל כך קריטי, שהוא החובה העליונה על כל יהודי לקרוא את החוזה הזה מדי יום ביומו. אם שמוע תשמעו, ונתתי מטר ארצכם בעיתו יראו מלכו, שתתיישבו בארץ, הכל יהיה תקין. נתתי מטר ארצכם בעיתו, מדברים על ההיבט הציבורי, אני לא מדבר על ההיבט האינדיבידואלי, ששם יש מהלך של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, באופן אישי, שמשלמים לצדיק פה על איזשהו דבר קל, כדי שיהיה לו עולם נצחי ושלם למעלה. אבל בהיבט הציבורי של כלל הציבור, הפסוק אומר לנו, כמו בפרשת בחוקותיי, אם אתם תהיו דתיים, תשמרו מצוות, תקיימו את מה שאני מבקש. יש לי חוזה, הארץ הזאת ניתנה בתנאי קודם למעשה. התנאי הוא, בעבור ישמרו חוקה, ואתן להם ארצות גויים ועמה לאומים. בעבור ישמרו חוקה. במילים פשוטות, כל יהודי חוזר על קריאת שמע. זה לא אמירה של חרדים בכנסת, זה לא תלוי בקואליציה זו או אחרת. זה לא אמירה של איזשהו פוליטיקאי שרוצה להשיג איזושהי קומבינה פוליטית. יש אמירה יהודית בת 3,326 וחצי שנים, שכל יהודי בכל תפוצות תבל, כולל אבותיהם של הפוליטיקאים הכי הכי שעומדים בצד השני, שהאמירה אומרת, אם אתה תהיה דתי ושומר מצוות, אם תמוע תשמעו על מצוותיי אשר אנוכי לצווה אתכם היום, לאהבה את וכולי, מנתתי מטר וכולי, ואם יפתה לבבכם ותעשו קריירה, נהנתנות, דברים שלא קשורים למהלך האמיתי של החיים, אז אני מודיע לכם, ועבדתם מהרה מעל הארץ, מיליון סיבות ואמצעים יש לזה, הסתה פוסקת שייתכן שהוא צודק, אולי ראש הממשלה מתעכב על נושא של הסתה, כולם מטפלים ב, איך אומרים, בשין ג' בשומר, מרביץ שעיקה את הכלב, והכלב מתרגז והוא מרביץ למקל. מתי נדע שיש מישהו שאוחז בצד השני של המקל? מתי התובנה האלמנטרית ביותר תגיע אל כל לב יהודי עם עם שהוא מבטא בעצם קיומו את הנס הגדול ביותר בהיסטוריה? רבותיי, עצם הקיום שלנו, למרות שחיתות ואינקוויזיציות כאלה, ושואות ואושוויץ ומסעי צלב ואורמייזה ואשפירה ומגנצה וקישינב, כל זה עברנו ואנחנו על המפה, אין לזה אך ורע. אני רוצה לשאול שאלה את ראשי המערכת, יש מדינה אחת בעולם שהוכרז על קיומה באופן רשמי על ידי האום כ"ט בנובמבר 47, ש-67 שנים חיה על החרב? קורה פה ושם בחלק מהמדינות איזה סיבוך פיטי, איזה מלחמה. אבל לא מזמן אמר את זה שר הביטחון לשעבר, מר שאול מופז. הוא לא מכיר תופעה כזו. 67 שנים, עוד רגע שקט. שחרור, מלחמת השחרור, מלחמת סיני, מלחמת ששת הימים, מלחמת ההתשה, מלחמת יום הכיפורים, מבצע שלום הגליל, א', ב', מבצעים, כל הזמן על חרב. זה לא מותיר מקום למחשבה. רק שנייה, אולי יש פה איזה טעות? אולי לא ימין ולא שמאל תפרוצי, ואת השן תאריצי. מישהו מכיר מדינה אחת בעולם שבכל גן ילדים או בכל בניין ציבורי במרכז הארץ יש שומר חמוש עם M16 שמקבל את ה-4,000-5,000 שקל שלו משום שכמה רוצחים רוצים לרצוח ילדים בגן? זה קורה בלבנון, זה קורה במצרים, זה קורה בסודן, זה קורה בפריז או בלונדון. יש מדינה אחת בעולם שעל פי תקן חוקי חייבת בכל בניין ציבורי להעמיד שומר. זה לא מוליך אנשים רציונליים למחשבה. במה אנחנו שונים? עד מתי? עד מתי? עד מתי האטימות הזו? זה בא מלב של אח. אנחנו מדברים כאח. אני יליד פתח תקווה, נולדתי להורים ניצולי שואה. אמא שלי הייתה פעמיים באושוויץ. אנחנו אנשים שבאנו מכל קצוות תבל, כי אנשים שמוסרים את המסר של יהודי, המילה יהודי זה אותיות י' ק' ו' ק', כך אומר הזוהר, יהודי, י' ה' ו' אחרי זה ד' וי'. מתי נחזור לחשוב? אני לא מדבר תשתנה היום, אבל תחשוב, המגרש נמצא במקום אחר. שר משטרה, מפכ"ל המשטרה, עושים מלאכת קודש, אבל זה הכל בגדר של השתדלות, זה לא היסוד כאן. תבינו, תקראו קריאת שמע שאבא שלך וסבא שלך אלפי שנים חזר לחוזה הזה. אם תהיה חרדי, מה זה חרדי? לא שייך למפלגה, זה מיד מעורר לו קונוטציה סקטוריאלית, חרדים מצביעים. עזוב רגע את הפוליטיקה. יש אלוקים, יש קשר בין התנהגות של אדם בביתו לבין מצב ביטחוני, זה לא המצאה של חרדים בכנסת. יש קשר, זה תנ"ך, בייבל, שהוא הבסט-סלר של כל ההיסטוריה. תקרא עברית בפרשת בחוקותיי. אתה לא רוצה לקרוא את זה בעברית, קרא את זה בסינית, קרא את זה בספניולית. אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו, כל גוי קורא זאת, אם אתם תשמעו בקולי, התנהגות מוסרית, התנהגות ערכית, שמיעה בכל מצוות השם, תעיין במסמך של אלוקים מה הוא רוצה. אני מודיע לכם, ונתתי מטר ארצכם ביתו, חרב לא תעבור בארצכם, וישבתם לבטח בארצכם. מדברים על ביטחון, אתה תנסה כל היום, או שמאל קיצוני, ימין מתון, שמאל מתון. אדוני, תבדוק אולי פעם ימין ושמאל תפרוצי, הכל נפרץ, ואת השם תעריצי, כשאדם תוסס. תבין, המגרש לא נמצא בכלל בשטח הזה, חלה פה איזו תאונה היסטורית, מתוך 3,326 שנות יהדות של העם העתיק ביותר בעולם, במאה שנה האחרונות, 150 שנה, תאונה שהחללית הזאת, ששמה עם ישראל, שיצא מסיני, כמו חללית שיוצאת מניוסטון שבטקסס, למשימה בת כמה שבועות או חודשים או שנים, לכוכב צדק, לכוכב נוגה, לכוכב שבתאי או לירח. ויש לה מסלול, יש לה מסלול עם צופנים שנמצאים בכספת, שאב מעביר לבן. זה היה המצב בטוניס, בבודפסט ובצ'כיה ובמצרים ובקניה ובפקיסטן. אותם יהודים במשך 2000 שנה היה קשר בין יהודים מגרמניה בהמבורג, כמו סבו של ראש הממשלה, לבין תימני בשרעבו, בצנעו, בעדן. הם חזרו אחרי 2000 שנה עם מסמך בין 600 אלף אותיות ועם אותם פרטי הלכה של טהרה, של צניעות, של שבת, של שופר. למה זרקתם את כל זה לפח? מה לקחתם במקום זה? מה הבאתם במקום זה? זה לא בא, מפגיעה, זה כאב שלי, אני אח שלכם. תסתכלו בפרספקטיבה רחבה. אתה יודע, לא מזמן אמר לי הרב הגאון, הרב שמחה קוק, הרב של רחובות, שליטה, שהוא בא לאחד הוועדות בכנסת, ועדת הרווחה או הקליטה, משהו כזה, הוא הביא עם העוזרים שלו לשם גלובוס גדול. גלובוס של כל מדינות העולם. והראה להם עם נתונים היסטוריים מדויקים, 40 מדינות, כל מדינה שהיה בתורה ומוסדות תורה נשארו שם יהודים, וכל מדינה שלא היה בתורה ומוסדות תורה לא היה שם יהודי אחד, לא נשאר אחד, התחתן עם איזה נורווגית או שוודית או אמריקאית והילדים או גויים. אז הוא בכה להם, אז מה אתם שונאים את עצמכם? מה אתם שונאים את התורה? אני מראה לכם עובדתית, במאה השנים האחרונות הוא בא עם עוזרים שמבינים בהיסטוריה של כל מקום ומקום עם נתונים ומספרים. מה אתם רודפים את הקיום שלנו? תגידו, מה זה? אתם יכולים להסביר לי באופן לוגי מה פשר השנאה העצמית הזו? 40 מדינות, אני מראה לך, בית ספר יהודי, ישיבה, לימוד, הדבקות במורשת היהודית, נאמנות למושג שנקרא יהודי, הדבר הזה שימר את המקום, ויש רצף ושרשרת של 3,326 וחצי שנים. ברגע שהחליטו והתערבו בגויים, תרבות מערבית, תרבות אקדמית, תרבות של, של נהנתנות עולמית וקרייריזם, לא נשאר יהודי אחד, הוא פגש איזה סטודנטית גויה, התחתן איתה ולא נשאר רצף. אז למה אתם לא דואגים לשמירה של הדבר הטכני הזה? רבותיי, אנחנו חוזרים על זה כל יום, פעמיים, ומישהו אומר, קריאת שמע על המיטה, שלוש פרשיות, חוזר על זה שלוש פעמים, כבר שהבורא ידע שאם החוזה הזה לא יהיה משונן לנו בנפש, אז עלולים להיאבד. ואני רוצה לחזור, אני יכול לדבר ורוצה לדבר עם האנשים הכי חיצוניים בצד השני של המערכת הציבורית. תגיד לי, תנ"ך, אתה מאמין בו? שמעתי שג'ון קרי שלח מכתב תנחומים, מה הייתה ההתייחסות שלו? הוא התבטא ואמר, יהודים באמצע דבקות עם בוראם, זה מצמרר. אדוני, תבין, גוי מבין שיש מערכת של קשר עם אדם לאלוקיו. גוי מבין, איפה אב שלי בפתח תקווה בתל אביב? היה בתפילה היום, דיבר עם אלוקיו, יודע, זה אחים שלי, לכן אני בוכה יומם ולילה. לאן נעלמתם? נת דרכים היסטורית של 150 שנה, מתוך 3,326. הקישור הזה בין התנהגות דתית לבין מצב ביטחוני, להכניס להם לראש, הוא לא המצאה של חרד נסת.
אכן, הדברים ברורים, ולשמוע שוב את הדברים הללו מהרב, לא, ודאי שמרתק, אבל גם חודר ללב. השיחה נותקה עם הגאון הרב מנחם שטיין. דברים מאלפים שאולי בעת הזו כל כך נכונים לאמר וכל כך נכונים להישמע. אנחנו באמת תפילה ותקווה שהדברים שאנחנו שומעים כאן מהרב שטיין יעוררו את הלבבות, וכל אלו, בעזרת השם, יגרמו לקירוב הגאולה ולאחדות שלמה בעם ישראל, אמן. תודה רבה לרב שטיין, נצא להפסקה קצרה של פרסומת ונשוב.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי מימרן.
עכשיו אנחנו שובים אל הדיווחים על מה שמתרחש גם בשעה הזו. באזור הכניסה לירושלים מפגינים עשרות צעירים, בין היתר סמוך למפלגת ישראל ביתנו, למשרדי המפלגה, ודורשים את פיתוריו של השר לביטחון פנים, השר אהרונוביץ'. אנחנו עוברים אליך, כתבנו בנצי לייזרוביץ'.
שלום וברכה אבי.
אז
כן, מה שאנחנו מקבלים דיווחים בדקות האחרונות, זה הפגנה, יותר נכון, לא עשרות פעילי ימין, אלא מאות, אני יודע, לפחות כ-200-300 פעילי ימין שמפגינים גם בגשר המיתרים וגם ברחוב ירמיהו, סמוך למשרדי איחוד הצלה, שם נמצאים המשרדים של השר אהרונוביץ', סליחה, השר ליברמן, המפגינים שם, השר ליברמן שנמצא במקום, לפני זמן קצר גם הגיע לשם אהרונוביץ', כנראה בהערכת מצב, יחד עם השר ליברמן ישבו, ורכבו של השר ליברמן הותקף, נזק קל נגרם לרכב לפי מהדיווחים שאני מקבל מהשטח שם. כוחות משטרה גדולים מאוד נמצאים גם בגשר המיתרים, גם ברחוב ירמיהו, ומנסים להשליט סדר. ישנם מספר עצורים במקום, אבל בכל אופן מדובר בהפגנה סוערת, ואתה יודע מה, הערב הזה אפשר להבין באמת את הזעם של המפגינים, של אותם אלו שמפגינים כנגד מה שקורה ומתחולל בעיקר בירושלים בתקופה האחרונה.
אכן, בנצי, נעשה רגע סיכום על מה שמתרחש עכשיו במשטרת ירושלים, במטה הארצי, בסוף היום הזה, אחרי הפיגוע הקשה בשכונת ארנוף, מגבירים כוננות והערכת מצב, כמו שאתה מדווח, יש דברים אופרטיביים שאנחנו נראה בימים הקרובים?
זה לא רק בימים הקרובים, בעצם ההודעה, ההכרעה על עריכת מצב יצא כבר מיד לאחר הפיגוע, כאשר השר והמפכ"ל החליטו להעלות מיידית את רמת הכוננות בכל רחבי הארץ לפעילות מבצעית ג', משמעות הדבר היא ביטול חופשות של שוטרים, פריסת כוחות שוטרים בכל רחבי הארץ, במקומות אפשריים, במקומות עומי אדם, במקומות אסטרטגיים, במקומות שמועדים לפורנות. מחוז ירושלים עצמו תוגבר ויתוגבר החל ממחר בכוחות נוספים מרחבי הארץ. המשטרה מקיימת הערכות מצב מדי יום ביומו, אבל אין ספק הערכות גדולה מאוד בכל מה שקורה, בכל הנושא הביטחוני. מקווה שבעזרת השם זה גם יעזור.
בנצי לייזרוביץ', כתבנו לענייני משטרה, תודה רבה לך. בשורות טובות. עכשיו אנחנו עם יעקב ארליך, שלום לך.
שלום וברכה.
אתה עדיין מאושפז בבית החולים, אני מבין.
בהחלט, אני ממתין שאני יוכל לעבור איזה ניתוח בפגיעה ברגל. כן, עדיין מאושפז.
הרגל שבורה, כי ברחת פשוט.
לא כי ברחתי, אלא ברגע שהמחבל התחיל לירות עליי באופן ישיר, קפצתי הצידה לצאת מקו העץ ופשוט החלקתי בשלולית דם שהייתה ונפלתי במדרגות והרגל נחבלה קשה.
אתה שמעת על הקריאה הזו, הרי אתה חובש, באת...
פרמדיק.
פרמדיק, באת להושיט עזרה, שמעת על הקריאה הזו, איפה זה תפס אותך, בבית, סמוך?
אנחנו, יש לנו שיעור בדף יומי של חופשים בארגון החובש ארנוף בידי בוקר בשעות הללו, ושם שמעתי במערכת הקשר של הארגון שהתקבלה קריאה למוקד השכונתי על שמיעת ירי באזור בית הכנסת. החלטתי שאני מיד יוצא למקום, וכבר בטווח של כדקה נסיעה בדרך אספתי עוד פרמדיק נוסף, ובעצם הגענו הראשונים לזירה.
כשאתה מגיע ראשון לזירה, אתה רואה את המחבלים עוד הרבה לפני שהשוטרים פותחים איתם בחילופי ירי?
לא ראינו את המחבלים. הדבר הראשון שראינו שלשם יפנו אותנו פצוע קשה אחד שהיה מחוץ לבית הכנסת. התחלנו בו טיפול הערכה וטיפול ראשוני מציל חיים, ואז קראו לנו שיש מישהו נוסף פצוע קשה בכניסה לבית הכנסת. לאחר ששאלנו, אמרו ששני מחבלים מתבצרים למעלה, נכנסנו למקום, פרמדיק נוסף שהיה איתי, עקיבא, גרר את הפצוע יותר לכיוון המדרגות, ותוך כדי בדיקה והערכת מצבו שהיה קשה מאוד, שבדיעבד מסתבר שהוא נהרג, תוך כדי הבדיקה והערכה, אז התחילו לראות, כיוון שהייתי למטה, רחון עליו, לא כל כך שמתי לב בדיוק מי מה, ואז צעקו לי מלמטה, יורים עליך, ואז נתתי איזו קפיצה קטנה הצידה כדי לצאת מקו האש, ואז נחלקתי ונפלתי ונחבלתי.
אם לא היית עושה את אותה קפיצה, באמת הירי היה פוגע בך?
השוטר שעמד מאחוריי נפגע במצב מאוד קשה.
כלומר, אתה היית אמור... להגן עליו, היית חוצץ בינו לבין המחבל?
שוב פעם, קשה לי להעריך, אבל מטר על עצמי שבהחלט משהו כזה.
מה עובר לך בראש? היה לך היום הרבה זמן להרהר, לחשוב?
המצב לא פשוט. השתתפתי כמטפל במשך השנים, העשור הקודם, בכמעט כל האירועים הקשים והפיגועים שהיו בירושלים, אבל זה היה משהו אחר. המראה של אותם פצועים שכן הספקתי לראות ולטפל בהם, שהם עטורים בתפילין, בטלית, ספוגים בדם, זה מראה ומחזה בהחלט לא פשוט. זה קצת לבעות במהלך היום.
אכן, טבח קשה מאוד. אני רוצה לשאול אותך לסיום, מחר בבוקר, מחרתיים, הרי אתה מסתובב שם בשכונה, תשנה משהו מההרגלים שלך?
לא, ממש לא. אנחנו חייבים להמשיך למרות הכל ואף על פי כן, ולהתפלל שבעזרת השם יאמר לצרותינו די.
יעקב ארליך, פרמדיק בחובש ארנוף, אנחנו מאחלים לך רפואה שלמה. שבר ברגל, בסוף זה יעבור, אבל את מה שכולנו הרגשנו היום בלב, ייקח עוד הרבה זמן כדי לרפא. מתי תשוחרר אגב מבית החולים?
לאחר הניתוח, שעדיין לא ברור מתי הוא יהיה.
אנחנו מאחלים לך רפואה שלמה. תודה רבה שהייתי איתנו.
תודה רבה לכם וערב טוב.
ערב טוב. גואל וקנין, כתבנו הפוליטי, שלום גואל.
ערב טוב אבי.
סיכום היום במערכת הפוליטית ארוך, הרבה מאוד אמירות של פוליטיקאים, כל אחד קורא לעשות משהו אחר, אבל לפני כן בוא נסכם את הדברים של נתניהו הערב. הוא בעצם מה אומר?
להתחל. הוא מפנה את המאשימה כלפי אבו מאזן, כלפי הרשות הפלסטינית, כלפי כל הסתה שיש בתקופה האחרונה, אותה הסתה שאנחנו עדים לה מאז הפיגועים שהיו בירושלים, עם אותם, אותה הסתה שהביאה לאותם פיגועים בירושלים, אנחנו מדברים על הפיגועים שהיו ליד הרכבת הקלה, הפגיעה בידויי אבנים, ידויי בקבוקי תבערה וזיקוקי דינור שהיו לאורך כל הזמן הזה בתקופה האחרונה. ירושלים לא שקטה, ירושלים לא רגועה, וראש הממשלה טוען שגם כאשר יש פיגוע דריסה וגם כאשר יש פיגוע ירי, בסוף הנהג בדריסה והיורה והאקדח זה אבו מאזן. הוא מטיל את כל האשמה רק על אבו מאזן ולא על אף אחד אחר. אמירות אין סוף היו היום במהלך השעות שהחל האירוע להתגלגל מ-7 בוקר בבית הכנסת בני תורה בשכונת הרנוף בירושלים. אמירות החל מלא להעביר את הגופות, זו גם הייתה דרישה של דני דנון, לא להעביר את הגופות כדי שהם לא יקברו כגיבורים, אלא לעשות איזושהי תהליך קבורה קצר ושקט, שממשלת ישראל תקבור את גופות המחבלים ולא להחזיר אותם למשפחות שלהם. נתניהו גם נתן הוראה להרוס את בתי משפחות המפגעים הללו, המרצחים. כמובן שאי אפשר לדעת מתי הדבר הזה יקרה, כי כבר היו הוראות כאלה בעבר, בית המשפט עצר אותם, כך שבין אמירה לבין ביצוע יכול לקחת זמן ארוך. אבל בהחלט אנחנו רגילים כמובן באירועים מהסוג הזה שיש תגובות מימין ותגובות משמאל, כאשר התגובות מימין ומשמאל באות, לפעמים חושב שהמגיבים לא גרים באותה מדינה או שכנראה לא מדברים על אותו אירוע. אנחנו שומעים את זהבה גלון בדקות האחרונות אומרת שנתניהו מטיל את כל האשמה על כל העולם, על אבו מאזן ועל הפלסטינים ועל ההסתה, אבל על עצמו הוא לא מטיל אשמה. כל מה שקורה כאן בתקופה האחרונה לטענתה, נתניהו לא ער למצב, כל ההתלהמות שיש גם מקרב שרי הליכוד, גם מקרב חברי הקואליציה, כמובן מדברת על אביגדור ליברמן, זה אותו ליברמן שהיום שמש בשעה הזו מפגינים ליד משרדו כדי שיפטר את השר אהרונוביץ', אבל היא טוענת שראש הממשלה לא עושה כלום כדי להרגיע את ההתלהמות שמגיעה מכיוונו של אביגדור ליברמן על כל האמירות שלו כלפי האוכלוסייה הערבית, כלפי האוכלוסייה הפלסטינית, ובדבר הזה למעשה היא מסכמת את נאומו של נתניהו. נתניהו מחפש אשמים, הוא לא מסתכל על הסביבה שלו, הוא לא מסתכל על עצמו, שהוא למעשה השם העיקרי, כך לפחות לשיטתה של זהבה גלון, יושבת ראש מרצ.
יואל וקנין, תודה רבה לך על הדיווח הזה וסיכום הדברים להיום הזה. מחר כנראה המערכת הפוליטית חוזרת לשגרה.
כן, מחר תחזור לשגרה, גם היום היו אמורים להיות דיונים, אבל שום דבר לא פרופורציונלי, לא מע"מ ולא תקציב ולא כלום, כאשר אנחנו עמדנו בפני אותם המראות הקשים שהגיעו משכונת הרנוף, מאותו טבח, מאותו פוגרום נורא שהיו. מחר אני מאמין שיחזרו לדון בשאר הדברים הרגילים שהכנסת רגילה דונים, כמובן שיש לנו חוק של תקציב שצריך לעבור, יש את חוק מעם אפס ועוד שלל חוק ההסברים שצריך להיכנס לדיונים ולדעת מה הולך ולהיכן. יהיה מעניין, אני מאמין, מחר בכנסת בכל מה שקשור לפעילות הפרלמנטרית.
גואל וקנין, תודה רבה לך על הדיווח הזה. אנחנו יוצאים עכשיו לפרסומות.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
ראש עיריית ירושלים, ניר ברקת, ערב טוב אדוני.
ערב טוב.
יום קשה בירושלים, על כך אין ויכוח. שמענו גם את אמירתך לאורך כל היום, את התנחומים של העירייה למשפחות. בסוף היום הזה, אם אנחנו מדברים על סוגיית העירייה והאבטחה, יש בשורה לתושבים בירושלים?
כן, אני חושב שהדבר ראשון, המענה הראשון שצריך להתמודד איתו זה החמרת האנישה, הריסת בתי המחבלים, יצירת הרתעה. המענה הוא חייב להיות התקפי, לנצל את פריסת המשטרה בתוך השכונות הערביות ולהניש במלוא חומרת הדין ואף מעבר לכך, להחמיר את הדין על מנת לייצר הרתעה שלא יהיה כדאי לצאת לבצע פיגועי רצח שכאלה. שתיים, צריך להתמודד בצורה מאוד מאוד אגרסיבית נגד ההסתה, אם זה של הרשות הפלסטינית ואם זה של החמאס וברשתות. דיברנו על העניין הזה היום בישיבת הנהלת העיר, וברור לכולנו שהדבר הראשון והחשוב ביותר זה להתמודד עם המסיתים ולהחמיר את האנישה. לגבי נושא ההבטחה, לא מהיום למחר משתנה ההבטחה, שכמות המאבטחים תמיד במחסור, אבל מה שכן בטוח שצריך לעשות זה לארגן את הקהילות בירושלים, להרחיב את היקפי המתנדבים למשמר האזרחי, להכשיר יותר ויותר תושבים, יותר נושא כלי נשק, שכל קהילת בית כנסת וכל קהילה של ועד הורים לחשוב ביחד איך אנחנו יכולים, לא במקום הרחבת השומרים על ידי המשטרה או לחליפין התקציב שנקבל לעניין הזה, אלא בנוסף לכך צריכים להרגיל את הציבור לקחת יותר אחריות כנגד מפגים שמחליטים לקום ולרצוח יהודים.
אתה בעד שיותר ויותר אזרחים בירושלים יסתובבו עם כלי נשק?
חד משמעית כן. דיברנו על זה היום עם המשטרה ומסכימה איתנו. בפועל אתה תגלה שאירועים כאלה, כשמחבלים רואים נושא נשק, הם לא מתקרבים, ולחליפין כשיש לנו נושא נשק, מבעוד מועד אירועים מסתיימים ללא הצלחה של המחבלים, או לחליפין נקטע להם מסע ההרג. לכן, ככל שלנו יותר נושא נשק, כמובן כחוק, מי שרשאי לשאת נשק, הדבר מבורך, וזה בדיוק מה שאנחנו מתכוונים לעשות החל מהיום מחר.
אוקיי, אז זו כבר אמירה משמעותית. לגבי הסדרי ההבטחה בגני הילדים, בתי כנסת, זה כבר סוגיה משטרתית, פחות העירייה, נכון?
תראה, המשטרה הגדירה תקן להיכן ניתן לגייס מאבטחים. אני רק רוצה להעביר לך שאין לנו מספיק מאבטחים אפילו לתקן. זה לא בעיה תקציב, זה בעיה שבשכר שמשלמים להם נכון להיום, אז המאבטחים... יש לנו חוסר, כך שגם אם מחר נחליט להכפיל את כפי השומרים, הם לא יגיעו כרגע, כי יש לנו מחסור בכמות השומרים. לכן ההתארגנות לצד אולי להגדיל את השכר שלהם, אולי יש לנו עוד כל מיני רעיונות איך להגדיל את כמות השומרים, עדיין הם יהיו בחסר יחסית למה שאולי כל תושב היה רוצה מצד אחד. לכן האתגר בפועל, אתה יודע מה, עוד חידוד אחד ברשותך שהוא חשוב. Okay. המשטרה פרוסה בצורה יעילה על קו התפר ונכון היום בתוך השכונות, כנגד הפרות סדר, כנגד אנשים שמנסים להפר את הסדר, ופה אנחנו רואים מצד אחד שינוי מסוים בהיקפים של הפרות הסדר. כנגד מפגעים שאין עליהם רישום פלילי ואין עליהם רישום בשבק, שקמים בבוקר ומחליטים לרצוח יהודים, ההתארגנות היא שונה מאשר להציב עוד שומרים, אלא התארגנות קהילתית, שאני רוצה לומר לך, אפילו הציבור החרדי בארנוף, אני בדיוק בא משם, הוא ציבור שלשמחתי הרבה יש לו אלמנט קהילתי מאוד חזק. אנחנו צריכים שכל בית כנסת יחשוב ביחד איך הוא מתארגן, להגדיל את הביטחון העצמי, מישהו עם עיניים החוצה, נושא נשק, כנ"ל בכל מקום שאנחנו חושבים, שהמינהל הקהילתי שמרכז את התהליכים האלה, חושבים שצריך להגדיל את ה... יכולת לתת מענה של שמירה. אני מבקש והייתי רוצה לראות יותר אנשים מתגייסים למשמר האזרחי, לא במקום כל פעולה אחרת, okay. אלא בנוסף, זה טוב כנגד מפגעים.
הקריאה שלך והדברים שלך ערב, אדוני ראש העיר, ברורים. נקווה שירושלים תדע רק שמחות. תודה רבה לך, ראש עיריית ירושלים,
ניר ברקת. אני ברשותך, עוד דבר אחרון, ברשותך.
כן.
אני רוצה להזכיר לכל תושבי העיר, אנחנו עם מאוד מאוד חזק. אנחנו עם שוחר שלום ומאמין בחיים, נתמודד עם הסוגיה, אין לי ספק שאנחנו ננצח את המלחמה הזאת, כי אנחנו גם צודקים וגם יש לנו יותר אורך נשימה. אז עם כל הקושי והחששות, אני חושב שאנחנו צריכים לעשות כל מאמץ לחזור לשגרה, לא לחשוש לשלוח מחר את הילדים מבית הספר ולעבודה, להקפיד לשגרה, כי זה חלק מהצורה שבה אנחנו נלחמים בטרור. ואני מקווה ומאמין שביחד, ננצח את המלחמה הזאת כמה שיותר מהר.
תודה רבה לך, ראש העיר. ערב טוב ובשורות טובות.
בשורות טובות.
ולסיום היום הזה, אנחנו עם רבה של ארנוף, חבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול, הרב דוד יוסף. שלום לכבוד הרב.
שלום. שלום וברכה.
יום קשה לשכונת ארנוף.
קשה, קשה מאוד. הכאב נורא, שיהודים, תלמידי חכמים מופלגים, שכל מה שיש להם בעולם הזה זה תורה ויראת שמיים, הרבצת תורה. הם עומדים עם טלית ותפילין והם נהרגים על קידוש השם. נורא, נורא. הלב כואב, אבל אנחנו עכשיו צריכים לשבת ולחשוב איך אנחנו ממשיכים. אני עכשיו חוזר מישיבה של מנהלת השכונה עם גורמי הביטחון כדי להחזיר את תחושת הביטחון לתושבי השכונה. ואני אמרתי שם שכדי להחזיר את תחושת הביטחון, קודם כל אנחנו צריכים להחזיר את תחושת הביטחון בבורא עולם. ולכן בעזרת השם אנחנו רוצים לעשות ביום חמישי, זה סמוך לראש חודש, תפילת יום כיפור קטן, תפילה המונית בהר נוף. אנחנו שם נעמוד ונתפלל ונזעק לפני הקדוש ברוך הוא שישמור עלינו. אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. הדבר הזה, בנוסף לתפילה, אנחנו נראה בזה אחדות, שכולנו ביחד, כל הציבור ביחד, אנחנו נעמוד ונתפלל ונזעק לפני הקדוש ברוך הוא. ואני חושב שאין יותר תחושת ביטחון מאשר כשקוראים את כולם ביחד, עומדים ומתפללים, מסיימים תפילה כזאת, ההרגשה של כל יהודי יותר טובה.
אכן, אנחנו שומעים על התפילה הזו וגם נקרא לציבור לבוא בהמוניו ולהשתתף בתפילה ולזעוק לרחמי שמיים.
בעזרת השם. הרב, אני הייתי בארצות הברית וחזרתי, קטעתי את הנסיעה וחזרתי לארץ לשמוע את הבשורות איוב הנוראות הללו. עכשיו אני יוצא אל בית החולים, יש מהמתפללים שלנו בבית הכנסת יחווה דעת. אנחנו ממש שכנים, יש לנו שכנות טובה עם בית הכנסת קהילת בני תורה. והציבור שלנו גם מתפלל שם. יש כמה פצועים קשה מתוך הקהילה שלנו. אני עכשיו הולך לבית החולים כדי לחזק את הפצועים שאפשר לחזק אותם, ואלה שאי אפשר, שהם בלי הכרה, לחזק את המשפחות. לא פשוט. אנחנו עוברים יום קשה מאוד, מיום שאני בשכונת הרנוף, אני לא זוכר יום קשה כל כך. אני גם רוצה לקרוא פה לציבור. פעם כשהיה גל פיגועים, אנחנו הכרזנו כך בשם כל הרבנים. כל יהודי נושא נשק, שיש לו נשק ברישיון, שיישא את הנשק עליו כל הזמן. וגם בשבת, אין שום בעיה לשאת את הנשק בשבת. זה מותר בהחלט. אני גם כן קורא לציבור בכל הבתי כנסיות, הרנוף היא שכונה פתוחה, הבתי כנסת הם פתוחים לגמרי, אנחנו צריכים ונשמעתם מאוד לנפשותיכם לעשות בכל בית כנסת שהכניסה לא תהיה חופשית לגמרי, אלא שיהיה קוד כניסה עם מספרים שאנשים בציבור ידעו אותו, לכתוב על הדלת גימטריה, שהערבים לא יודעים את הגימטריה הזאת, ואנחנו נוכל ככה להיכנס, כל אחד שנכנס יסתכל לצדדיו, יראה שאין לידו איזה מישהו חשוד כמפגע, ונוכל ככה להיכנס ולהמשיך להתפלל. אני רוצה לציין, היום אצלנו בבית המדרש, חוץ מהאבל הכבד והנורא, האברכים הגיעו, הבניין היה מלא, שוטרים, חיילים, מסתובבים על הגגות בתוך בית המדרש, האברכים ידעו שאנחנו אין לנו מה לעשות, אלא רק לזעוק לפני הקדוש ברוך הוא. האברכים התיישבו ולמדו מתוך כאב נורא, אבל ישבו ולמדו כל היום. וזה מה שכולנו צריכים לעשות, להתחזק. לא רק תושבי הרנוף, כל יהודי ויהודי. היום ירושלים נמצאת במוקד. ירושלים נמצאת במוקד, ולכן כולנו חייבים לעמוד ולהתפלל ולזעוק לפני הקדוש ברוך הוא. זהו אמצעי הביטחון היעיל ביותר שיש לנו. אני רוצה אבל להוסיף עוד דבר חשוב.
כן.
לצערנו הרב, אנחנו יודעים שחלק מהגל הזה של הטרור נובע מההתגרות המיותרת של אותם תימהונים קיצוניים שעוברים על איסור קרת ונכנסים להר הבית. אני שלחתי שבוע שעבר מכתב לראש הממשלה, ולצערי הוא לא ענה, הוא לא טרח לענות. הוא יושב באופן פסיבי, הוא מדבר הרבה, ואפילו מעט הוא לא עושה. אני חושב שצריך צו השעה לקום ולסגור את הר הבית לכניסת יהודים. להכריז שהר הבית הוא שלנו. הוא היה שלנו, בהווה הוא שלנו והוא יהיה שלנו. אבל בגלל עוצמת קדושתו, אנחנו עכשיו לא יכולים להיכנס אליו עד שיבוא משיח. אבל לאסור את הכניסה, התגרות מיותרת באומות העולם, אנחנו לא יכולים אחרי זה לעמוד ולומר, אותם אנשים לא יכולים לומר, ידינו לא שפכו את הדם הזה. כשעומד הפייגלח הזה ונכנס להר הבית, מלווה במאות שוטרים, אין לך התגרות גדולה מזו. לכן צריכים לסגור את הר הבית, חד משמעית, לסגור את הר הבית, ואנחנו כולנו נתחזק, נתפלל, אני רוצה גם כן, אבי מימרן, אני רוצה להודות לך אישית על כל מה שאתה עושה היום הזה. היום הזה, הפעולה הגדולה שלך הייתה לחזק ביחד, באמצעות רדיו קול חי, לחזק את כולם. לחזק את העירת שמיים שלנו. לחזק אותנו להתפלל ולזעוק לפני הקדוש ברוך הוא. תזכו למצוות ונזכה בעזרת השם לעתיד טוב יותר, שיבוא משיח צדקנו, אמן כן יהיה.
אמן כן יהיה רצון, יש כוח גדול לכבוד הרב.
תודה רבה, כל טוב.
הרב הגאון, הרב דוד יוסף, חבר מועצת חכמי התורה. אנחנו חותמים את המהדורה המרכזית, רצינו לדבר גם עם חברי מנהלת הרנוף, אבל זמננו תם. הרב ראוכברגר היה איתנו על הקו, אנחנו מתנצלים שלא הספקנו. הרב ראוכברגר, אתה איתנו? לא, כבר לא. אוקיי, אז אנחנו נשמע את הדברים שלו בעת אחרת. זמננו תם. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, לטכנאים רועי קנטן וגם סגי פרלמוטר. יוסי אייזנטל, כאן אבי מימרן, להתראות.